A long time ago, I was in Burma. My friends and I were working for the local government. They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones. But their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking for the stones. But in 6 months, we never met anyone who traded with him. One day, I saw a child playing with a ruby the size of a tangerine. The bandit had been throwing them away.
So why steal them?
Well, because he thought it was good sport, because some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירה ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, אנחנו פודקאסט והקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
כן, רוב הזמן זה הקונספט שלנו, רוב הזמן אני גם נשמע פחות כמו מגטרון. אני מתנצל על זה.
אתה אומר למקרה שמאזינים שלנו יותר מעריצי סטארסקרים?
האמת שבתור ילד תמיד הרגשתי שהדמות לא מספיק מוערכת.
סטארסקרים?
כן.
אני די בטוח שכולם. סטארסקרים הוא הדאפי דאק של הרובוט ריגים. זה כזה, היוצרים רוצים שתשנא אותו ובגלל זה הצופים מתאהבים בו.
לא התאהבתי בו, פשוט הרגשתי ש... אתה יודע, הייתי רואה ספינוף.
ובכן, אנחנו שורה שנייה באמצע הפודקאסט לרובוט ריגים.
כן. הסרט שלא דיברנו עליו למרבה המזל.
עדיין.
אוקיי, הזכרנו פה ושם את הסרט המצויר, אבל... יותר כבדיחה זה שזה מה שאורסון ווילס עשה כשהוא היה ממש זקן.
ואת הסרט הנוכחי יותר כטרגדיה על עולם הקולנוע המודרני. הסדרה הסרטים הנוכחית. למקרה שאתם רוצים לשמוע פרקים קודמים שבהם אנחנו מדברים על רובוטריקים, כאמור בעיקר מסתבר, ועל אורסון ווילס ורובוטריקים, אפשר למצוא אותם בכל מיני מקומות, כמו לדוגמה דף הפייסבוק שלנו, שורה שנייה באמצע, שבו אנחנו מעלים כל יום חמישי פרק חדש, אנחנו מעלים את זה דרך שני שרתים כרגע, בו זמנית, גם iCast, חפשו שורה שנייה באמצע, וגם archive.org, חפשו שורה שנייה באמצע.
גוגל גם ייקח אתכם לשם.
כן.
ואנחנו מעלים בשני שרתים גם כי... סביר להניח שמתישהו אחד מהם שוב יענן.
כן, אחד מהם יהיה בשביתה, כן.
אז יש לנו בלוגים, הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק, ואתה באלילון.נט.
אני באלילון.נט, כן.
אלילוננט.
כן, וגם לא יש פייסבוק.
אלילונט.
כן, לפני שנעבור לסרט הראשון, השבוע אביעד, האזהרה הקבועה שלנו.
קודם כל יש וירוס שמסתובב, אז תיזהרו. חוץ מזה, יהיו ספוילרים.
האזהרה, אביעד הולך לדקור את מגטרון בגב עד סוף הפרק. לא, סליחה.
לא, אני מגטרון.
אני סטארסקרים? אני הולך לתגור אותך בגב עד סוף הפרק, אבל זה בסדר.
אז בסדר, אופטימוס פריים עומד ללדת את הבן של עצמו, זה בסדר. אין לי מושג מה קורה בסרט, זה ממש מוזר. האזהרה היא שיהיו ספוילרים.
לרובוטריקים.
גם, אבל גם מסרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בפרק הזה.
ששמה מופיע בתיאור הפרק שאותו הורדתם.
כן. אנחנו באמת נכנסים פה, אנחנו נשתדל לפחות בסרט הראשון להגיע לפרטי העלילה, הם יהיו מתקדמים, לא, עלילה זה מושג מאוד יחסי פה.
לפחות לחצי מהסרטים שבפודקאסט הזה.
כן, פלוס הפוסטר של הסרט הוא ספוילר כי לא קורה שום דבר בסרט הזה. אוקיי, בואו נתחיל.
וואו, אביעד מאוד חיובי, אנחנו הולכים לדבר על...
Hallo, wie geht's?
Ja, sehr gut eigentlich. Sie telefoniert nur. Ich bin gleich fertig.
Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter.
Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht.
Zu Besuch?
Ja.
Spontane Entscheidung. Ich habe mir einen Monat frei genommen.
טוני ארדמן. ובכן, טוני ארדמן סרט... לא, לא, די. זהו, זה כל מה שיש לי להגיד. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע? אנחנו הולכים לדבר על...
Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Winner of 3 Academy Awards. Best Actor. Best foreign film and best original score.
אני לא חושב שזה יעבור.
טוב, נו, בסדר. טוני ארדמן.
מצטער, פשוט. יש לנו כאילו חוזה עם... עם
מי?
עם ארכייב.
אוקיי.
הם לא יודעים מזה.
עם הפודקאסט... לא
יודעים, הכנתי אותו, הם עוד לא יודעים.
אם הפודקאסט נמשך פחות משעה, אתם תתפוצצו. זה הרימייק הכי משעמם לספיד, מאז טוני ארדמן.
מאז ספיד 2.
לא, אל תגזים. לא, עד כדי כך. ספיד 2, על סירה, כי אין דבר יותר מפחיד ומהיר מסירת... זה לא היה סירת מרות, זה היה יחטה, זה היה כזה.
כן, כלי שט שנועד לשוט לאט. אוקיי,
טוני ארדמן. ספיד 3, בזפלין. אנחנו מדברים על הכל חוץ מטוני ארדמן.
טוני ארדמן זה בדיוק כמו ספיד, רק בלי האוטובוס, הפצצה, הדמויות הרומנטיות, המתח, הנבל, או כל דבר בעצם.
זה כמו ספיד 2, כן.
בשניהם אפילו מצלמה כדי לציין את הסרט.
זה אפילו לסרט יהודי על אולפן הסרטים הקסום והמופלא ארדמן. אתם יודעים את זה, כי ארדמן זה עם... זה A כזה.
ארדמן.
כן. טוני ארדמן, סרטה של הבמאית מרן עדה.
כנראה.
אני מקווה שמבטאים את זה ככה.
היא גרמניה.
שגם כתבה את התסריט, ובסרט משחקים פיטר סיימון שנק. סנדרה הולר, אינגריד ביסו, מייקל ויטנבורן.
אני אוהב את המנסה בכלל.
כן.
מה הוא משחק? איזה תפקיד?
תומאס לויבל,
כל מיני אנשים.
לוסי ראסל. בקיצור, מי שחשוב לנו זה פיטר סימונישק וסנדרה הולר.
פיטר סימונישק וסנדרה הולר הם האנשים שהם בתפקידים הראשיים פה, ותכלס... הם די הדמויות היחידות שהדלילה באמת עוסקת בהן.
פיטר סימונצ'ק משחק את ווינפריד קונרדי, שהוא בחור מבוגר, הוא בן 60 לפחות הייתי אומר.
לפחות.
כן, שמבלה את זמנו הפנוי, ויש לו הרבה יותר מדי זמן פנוי, בעיקר בעשיית תעלולים, מה שנקרא בדיחות מעשיות אני מניח.
הוא מלמד מוזיקה בבית ספר, אבל...
מעט מאוד.
כן.
כאילו, וזה תעלולים מהסוג ש... הדוד בין ה-50 שלכם חשב שהיה מצחיק שהייתם בין... שהצחיק אתכם שהייתם בין שנתיים, יש לו שיניים כאילו...
זהו, זה רמת התחכום של תפסתי לך את האף.
כן, כזה. יש לו פייק טיף, הוא שם אותם מדי פעם כדי לגמור לעצמו לראות קצת מטופש כזה, ואז הוא מוציא אותם בחזרה.
אתה אומר, לא, זו הייתה בדיחה.
כן, יש לו פאה מאוד מטופשת. בשלב הזה מישהו אומר לו, איפה קרית הפלוצים, ואתה כזה, כן, זה נשמע... והוא אומר כזה, אין לי קרית פלוצים, ואני, לא, זה נראה בהחלט משהו שיש לך. אתה פשוט מתבייש לו בזה, יש לך קרית פלוצים, נכון?
ויש לו קרית פלוצים.
כן.
היא מופיעה אחר כך. קרית פלוצים שמוזכרת, לא משנה.
הוא מחליט יום אחד, פחות או יותר, unawim, כי כאמור, מסתבר שאין צורך בו בעבודה שלו, לנסוע לביקור ארוך את הבת שלו, אינס, שהיא אשת עסקים מאוד קרת רוח שכרגע נמצאת בבוקרשט. אתה מבין, ראיתי את הסרט ממש יום לפני,
אני רוצה לציין שאני ראיתי את הסרט לפני חודש ואני איכשהו זוכר יותר ממך.
זה תשמע, זה אומר משהו על מידת הריכוז שלי. והיא קרת מזג, הוא ההפך מקר מזג.
חם מזג? לא, הוא לא חם
מזג. על הצד מקר מזג, הוא מוזר מזג.
הוא טיפוס חמים.
כן. והוא מנסה לשכנע אותה לצאת מהקונחייה, מה שנקרא, בהנחה שהיא הייתה לא בן אדם, אלא סוג של שבלו, בעצם, לא, אם היא הייתה שבלו ומנסה לשכנע אותה לצאת מהקונחייה, זה היה הורג אותה. כן. הוא לא רוצה להרוג אותה.
הוא רוצה שהיא תביא את הקונחייה.
המטאפורה, הוא רוצה שהיא תעצב מחדש את הקונחייה, שתהיה יותר בעירה.
כן,
הוא מעמיד פנים בשלב מסוים, שהוא הקואוצ'ר האישי שלה מאמריקה,
טוני ארדמן,
כן, על שמו הסרט, ובגלל זה יש לו תירוץ להיות איתה כל הזמן ליד הבוס שלה ושותפים שלה לעבודה, שמשום מה מוצאים את הבן אדם הזה
חביב,
משעשע מספיק כדי לסבול אותו, ובסופו של דבר כמובן מסוג הסרטים האלה צריך להיות איחוד מחמם בין אב לביתו, שבו היא פורצת מאישיות מלכת הקרח שלה וחושפת את הרגשות האמיתיים שלה. עכשיו, כמה זמן?
זה לא נשמע כמו הרבה עלילה, אני חייב לומר. זה נשמע כמו סרט מאוד קצר.
זה לא נשמע כמו סרט, זה נשמע כמו טו פארטר של סיטקום אמריקאי טיפוסי. כן?
אוקיי.
כן, אני יכול לדמיין את זה בחברים, בתור טו פארטר, מהסוג שסיים עונה בזמנו.
כן, עם...
אבא של צ'נדלר, ספציפי.
נגיד, סיביל שפרד.
לא, סיביל שפרד היה...
אני חושב שהיא שיחקה את אבא שלו.
כן, אבא שלו היה טרנסג'נדר, או היה פשוט...
כן, אני חושב שכן. אוקיי, אני לא בטוח איך בדיוק מגדיר אותו, אבל אני חושב שהיא שיחקה אותו.
אתה זוכר חברים יותר טוב משאתה זוכר את טוני ארדמן?
לא, האמת שלא.
את הפרק עם ה... זה היה בדיחה.
אוקיי.
בכל אופן, יש בזה מספיק עלילה לפרק אחד, אולי שניים בסיטקום. כמה זמן הסרט הזה נמשך, מאזינים יקרים?
ובכן, 162 דקות.
יותר משעתיים וחצי.
כן. עם עלילה שמספיקה להם, כמו שאמרנו,
עכשיו, יש סרטים שמצליחים מעלילה שאפשר להגדיר אותה כמינימלית ואפילו פחות מזה, להוציא סאגה אפית מרשימה, לדוגמה מקס הזוהם, כביש הזעם, זה סרט של הם בורחים ואנשים רודפים אחריהם. זה פחות או יותר עלילת הסרט? כאילו...
כן, כן, אבל יש הבדל גדול בינו לבין טוני ארדמן.
הוא טוב.
אז לא רק זה, גם מקס הזוהם, אין הרבה עלילה, אבל יש הרבה תהליכים, יש הרבה התרחשויות.
יש קשת דמות הגיונית.
זהו, אנחנו מגלים דברים חדשים.
מקס הזוהם הוא סרט ריאליסטי לגבי איך שהדמויות שלו מתפתחות ולומדות. טוני ארדמן לא. טוני ארדמן היה מועמד לאוסקר, ולפי רוב הדיבורים הוא היה זוכה אם דונלד טראמפ לא היה מתערב.
סיכוי טוב.
כן, yes, כאילו דונלד טראמפ, שלא תהיה טעות, התערב נגד הסוכן בזה שהוא הכריז...
הוא לא התכוון לעשות זה, הוא פשוט החליט שאנשים מאיראן לא רשאים להיכנס לארצות הברית.
ולכן הבמה של הסוכן זה, כאילו, מן הסתם, זה דברים האלה שאנחנו לא יודעים, והסוכן קיבל ביקורות טובות, יכול להיות שהסוכן היה זוכה. טוני ארדמן היה מועמד רציני לאוסקר.
הוא משהו עלה בפסטיבל קאן לפני קרוב לשנה כבר. הוא מוגדר כאחד הסרטים הטובים, לא רק שהשנה, של העשור, אפילו של המאה. בבי-בי-סי דירגו אותו, הוא הסרט הכינו מ-2016, שנכנס לדירוג של הסרטים הטובים ביותר של המאה ה-21, אומנה רק מקום 100, אבל עדיין הוא היחיד שקיבל את הכבוד הזה.
איזה עוד סרטים יצאו ב-2016, להזכיר לכם?
המון סרטים.
כמה מהם היו טובים יותר מטוני ארדמן?
המון סרטים.
כולם?
לא, היו גם גרועים.
גרועים יותר.
כאילו, סוויסייד סקוואד?
סוויסייד סקוואד לפחות היה מבדר לצפק.
סוויסייד סקוואד זכה באוסקר בניגוד לטוני ארדמן.
אתה מכריח, כן, הוורד, אקדמי הוורד ווינר סוויסייד סקוואד, אני מאמין שזה השם המלא שלו מעכשיו.
כן. ואם לא, אז אנשים ידאגו להזכיר לך את זה
חופה. אתה מכריח אותי להגן על סוויסייד סקוואד. טוני ארדמן זה לא סרט נורא בקטע של נגיד, יצאנו לדבר מדי פעם על חוסר החיבור שלנו לסוג מסוים, לטעם של סוג מסוים של מבקרים עם סרטים אירופאים ארוכים, שבהם קורה מעט מאוד כמו כחול הצבע החם יותר, זה לא גרוע כמו זה.
לא.
כחול הצבע החם יותר היה מרתיח ברמת ה... ג'יזוס קרייסט, תעשו משהו. טוני ארדמן הוא סתם משעמם, הוא סתם סרט משעמם. זה סרט שמוגדר כ... טרגי קומדיה או דרמה קומית, הוא לא מצחיק והוא לא דרמטי.
אוקיי, יש עניין לגבי זה.
כן.
לא יודע איך זה היה בהקרנה שאתה הייתה.
הקרנה מוקדמת הזה היה דרק.
אז היו זקנים. כשאני הייתי זה היה טרום בחורה.
כן.
אנשים התגלגלו מצחוק בעולם.
התגלגלו.
כן, ירדו למדרגות, עשו למטה, חזרו למעלה, ברל רול כזה. אנשים ממש צחקו בסרט. אני צחקתי אולי פעמיים. באמת, שער הזמן זה היה נע בין גיחוך במקרה הטוב לבין מה קרה שאתם צוחקים? פספסתי איזה משהו?
מישהו משחרר גז צחוק לאולם? פספסתי משהו? האם אני חסין מסתבר?
אולי?
יכול להיות.
זה אסתמה, זה עוזר לה, זה חסינות בגז צחוק.
דיברתי עליך, כאילו.
גם לי יש אסתמה.
אה.
פחות נוראית, אבל.
תהיו חובבי קולנוע, מסתבר זה יהפך אתכם לאסמטים.
לא, זה העניין. המבקרים משתגעים על הסרט הזה, אני אומר מבקרים, אני לא אומר כל מבקר שתפגוש אי פעם, כי היי.
סטטיסטית.
אבל הרוב כן, משתגעים עליו. ואני לא...
אני לא מבין למה.
גם לא. קשה לי להגדיר את זה. אני יכול להבין לפעמים הסרטים, כמו שאמרת, ככל הצבע החם ביותר, שנינו לא אהבנו את הסרט, אבל ראינו אותו והבנו למה אנשים שמסתכלים, נגיד, מנקודת מבט של איך אפשר לאתגר את המדיום הקולנועי יחשבו שהוא טוב.
לא, זה אפילו לא זה. יש בקיצוניות שלו משהו שונה. כאילו,
כן.
טוני ארדמן הוא פשוט...
הוא נורא שגרתי.
כמו, אני פשוט לא מבין. אני צריך שהוא יושיב אותי ויסביר לי למה, אני לא מבין. אוקיי. טוני ארדמן הדמות, כאילו הבחור שאת שמו הפרטי האמיתי אני לא רוצה לזכור, הוא בדחן.
וינפרד.
whatever. הוא בדחן שבבדיחות המוזרות שלו מוציא אנשים מהשגרה שלהם, אבל הבדיחות שלו הן צולעות, כאילו, זה אשכרה זה דמות שאתה יודע, כל סרט קולג' הייתה נודניק כזה שמתעקש להטריד את האנשים שסביבו, ושבסוף הסרט קורה לו משהו היום ונורא בחזרה, כאילו הוא חוטף איזה פאי בפנים והפאי מלא ברעל והוא מת והוא נלקח לבית החולים ונקבר, אני לא יודע.
הוא נקבר בבית החולים?
כן.
זה בית חולים מאוד גרוע.
עשימו לב ניסים, זה בית חולים מהממלכה.
הקטע זה שאני חושב ש... טוב, מי שהשמע זה מן הסתם מרי נאדה שכתבה גם את התסריט וגם בימה. אני לא מכיר אותה אישית, אבל היא לא עושה רושם שמישהו שמבינה איך הומור עובד.
כמה בדיחות גרמנים אפשר להוציא מהסרט הזה?
יותר מדי, היא הרבה יותר ממה שהיינו צריכים, אבל...
היא זכתה בהמון המון,
המון
פרסים,
כן.
שרובם מערבים דובים כסופים.
טוב, ברלין, כאילו זה...
אוקיי, כן,
הם נוטים לתת פרסים גם לסרטים גרמנים, כי יש קטגוריות לזה. אבל כמו שבירושלים, יש מספר גבוה שזוכים ישראלים בפסטיבל ירושלים. אבל... העניין הוא שאני מנסה להבין את מה מניע כאילו את הבדיחות בטוני ארדמן, זה בעצם, זו אותה בדיחה שוב ושוב. כל הדמות הזו של טוני ארדמן, זה אותו פאנץ' שלא באמת מגיע, זה כל הזמן, הוא שם את הפעה הזאת, הוא שם את השיניים המזרפות.
ולכולם ברור שזה הוא.
כן, חוץ מלכולם. זאת אומרת, לנו ברור שזה הוא, לאינס ברור שזה הוא, אנשים שמכירים אותו יודעים שזה הוא, אבל כל מי שפוגש אותו, קונה את הדמות הזאת. אף אחד לא אומר, רגע, השיער הזה נראה כמו פאה. אף אחד לא אומר, רגע, אף אחד לא ראית את האיש הזה, מישהו מכיר אותו בכלל? אף אחד לא אומר...
הוא משתתף בפגישות העסקיות האלה, שדנות בעסקאות ששוות מאות מיליוני דולרים, אף אחד לא בודק אותו.
לא, וזה נורא עניין כזה של, וגם מה הוא מספר על עצמו?
הוא קואוצ'ר?
הוא קואוצ'ר, זה לא מצחיק, הוא בא ללוויה של החבר שלו טרטל. ואם זה לא מספיק, כשמישהו מאמין למשהו שהוא אומר, הוא אחר כך מבהיר לו שזו בדיחה. שזה, אתה יודע, זה בערך כמו לומר, אוקיי, אין לי מושג איך מספרים בדיחות, אבל בטעות יצא לי, אז אני רק אבהיר שלא התכוונתי לזה ברצינות.
מאוד גרמני. זה כמעט כמו, הסרט הזה זה כמעט כמו ההסבר ה... בדיעבד לאירוניק של מוריס, של אלניס מוריסט,
שזה כזה, לא אירוני,
האירוניה כזה, כזה. הבדיחה פה זה שכל הבדיחות נוראיות, וזה סרט גרמני, הבנת?
לא.
כי אתה לא מכונה, אביעד, אתה בן אדם, יש לך דם חם שזורם בעורקיך.
אני לא בטוח אם עכשיו אמרת משהו נגד גרמנים או לא.
אמרת משהו נגד, אני יהודי, מותר לי.
הגענו לשלב הזה בהיסטוריה, כן. בכל אופן, אני כן אגיד שהסרט הבדיחה של הסרט כן הצחיקה אותי. זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים גרסה של הבדיחה הזאת, והיא הרבה יותר קיצונית גם ממה שקורה אחר כך, כי מה שקורה זה שאחרי בערך 7 דקות של שוט של דלת, שזה ממש, אגב, די לפתוח סרטים, שוט של דלת, רבק, כולם עשו את זה כבר, מספיק.
כאילו, אני די בטוח שהיצ'קוק, כאילו, אמר את המילה האחרונה בשוטים איטיים של דלתות,
כן, הוא אמר, אוקיי, די. זה 2 מילים, אבל... כן. די זו הייתה המילה האחרונה, אוקיי, כן. זה היה לפני האחרונה. אחרי השעות הארוך של הדלת, מגיע דבר עם חבילה לווינפריד, שפותח את הדלת, הוא אומר, אני לא זוכר שהזמנתי חבילה, אולי זה לאח שלי, טוני. הולך, הוא חוזר בתור טוני עם ה...
בגדי עם... SNM כן. קצת, כאילו?
קצת, עם חולצה פתוחה והכל.
לדבר המסכן ממש לא נוח, ובשלב הזה אתה כבר אומר, אוקיי, הדמות הזאת היא חלאה שכנראה תלמוד להיות בן אדם פחות שמוקי בהמשך.
זה כן קצת מצחיק הקטע הזה, כי הוא כן, פה יש מתיחה אמיתית, פה הוא כן אומר, אוקיי, אני מקווה שהוא לא טלטל את החבילה או דברים כאלה. זאת אומרת, אני לא אומר שזה דבר יפה לעשות, אבל פה כן נעשה איזשהו ניסיון לתת לדמות הזאת מימד של באמת להלחיץ אנשים, לגרום להם לחוש אי נוחות. וזו הפעם האחרונה שהוא באמת עושה את זה, עד לממש סוף הסרט שהוא מגיע למסיבה של אינס עם תחפושת שאף אחד לא יכול לזהות אותו בה.
ובמסיבה...
אגב, כולם מרומים. כן.
כולם מרומים. למה כולם מרומים במסיבה שמסיימת את הסרט?
מאוד פשוט, כי אינס מטומטמת. באמת, זו הסיבה.
לקראת סוף הסרט היא יזמינה את כולם במהלך הסרט למסיבה בניסיון לעשות רושם טוב על הבוס שלה. משהו כזה.
כן, ומתברר שהיא לא יכולה לעשות שני דברים במקביל.
היא לא מצליחה להיכנס לסמלה.
כן, אז...
היא מורידה את הסמלה.
ואז מישהו בא, אז היא חייבת לפתוח את הדלת, במקום לומר רגע, וללבוש אפילו חלוק.
כן.
מה שהיא אחר כך עושה בלי בעיה. ואז כשנכנסת החברה שהעבירה שהיא ככה,
התגובה הראשונה שלה היא, אוקיי.
כן.
ולא, סליחה.
בסדר, נשים, בסדר, מרגישות נוח אחת עם השנייה. ואז מגיע גם גבר, והיא אומרת לו, זו מסיבה בעירום. למה את לא יכולה להתלבש בזמן שאת מדברת עם מישהי? מה הקונפליקט פה?
אני הייתי תובע אותה להטרדה מינית במקום, זה שווה הרבה כסף בתביעות נזיקין מודרנית.
זו, אז היא אומרת שזו מסיבה בעירום, שכאילו לא, אולי לא קיבלו את ההזמנה או משהו. זה קצת אמור להראות לנו איך היא מתגברת על הנוקשות שלה ועל המרובעות שלה ופשוט זורמת עם דברים, אבל לא, כל הקטע הזה מבוסס על הרעיון שהיא בתור אשת חברה מצליחה, אשת עסקים כאילו בחברה מצליחה שרוצה גם להתקדם עוד, לא מסוגלת לעשות את שתי הפעולות המאוד בסיסיות של לשים עליה משהו בזמן שהיא מדברת עם עוד בן אדם בחדר.
זאת קומדיית קרינג', זה הסוג הכי, לא, לא, סליחה, הסרט הזה הוא שילוב בשני סוגי הקומדיה הכי נוראים בעולם, מתיחות, שכל מי שגדל בארץ בשנות ה-80 והתבגר, כאילו עבר נפשית גיל 12, מבין שמתיחות זה
דבר רע.
זה דבר היום ונורא, פשוט, היי, בוא אני אעולל בן אדם רנדומלי לגמרי, בלי שום סיבה ממשית.
ואז כשבערך 4 אנשים ערומים נמצאים בדירה, כי זה מספר האנשים שהסכימו לרעיון הזה של, היי, נחשו מה, זו מסיבה בעירום. לא. אז מגיע וינפריד, הפעם לא בתור טוני ארדמן, אלא בתור דבר.
כן.
פשוט מין תחפושת של משהו סעיר ענקי.
זה
היה מצחיק לרגע.
זה סמל לאומי בולגרי, מסתבר.
אני חייב לומר שזה כן היה מצחיק לרגע.
זה היה מצחיק בגלל הרנדומליות, אבל זה היה מצחיק לשנייה, אבל בגלל שזה סרט של 2:40, זה נמשך.
כן.
ונמשך.
הוא מסתובב במסיבה. אגב, הבת שלך ערומה פה.
כן.
לא שואל למה, שום דבר, אומר שם לכולם, אי, אנשים ערומים שהם לא אני. ואז עוזב. ואז פשוט כדי, רק כדי להסביר כמה הסרט הזה ארוך ללא צורך, סליחה, אינס שמה עליה חלוק, בוקר טוב, הולכת אחריו ברחוב, נותנת לו חיבוק, רגע מרגש, יפה והכל, חוזרת הביתה, הוא תקוע עם התחפושת, מאוד חם לו, זה נראה כי הוא הולך לקבל התקף לב, הוא לא, הוא פשוט ממשיך להסתובב והסתובב, עד שעוזרים לו להוריד את התחפושת כי נורא חם. מה אכפת לי שחם לו בתחפושת אם זה לא מתחבר לשום דבר? היא נתנה אותה חיבוק, יופי, זה הרגע המרגש שלנו. קאט.
קאט, מוזיקת סיום של הולמרק.
כן.
אבל לא, יש עוד אפילוג. ג'יזוס קרייסטינגס, הסרט הזה אין שום סיבה שיימשך.
לאפילוג יש אפילוג.
זה לא רק שאין שום סיבה שיימשך. אם אתה רוצה לעשות איזה לימוד ארוך של דמויות, אתה יודע, קרקטר סטאדי מה שנקרא,
תתחיל בדמות.
לא, אבל כן, כמו שאמרת בביקורת שלך, בביקורת הכתובה שלך, אין שום היגיון באיך שדמויות מתנהגות מסצנה לסצנה. כאילו זה
לגמרי,
זה לגמרי לחוט הרגע התסריטאי, זה כזה, אם היא לוקחת סמים?
כן.
אוקיי, זה היה הירואין זה היה? לא.
לא, קוקאין.
היא לוקחת קוקאין, הדבר הזה לא מופיע בשום רגע אחר בסרט.
סתם בדרך למסיבה.
היא לא, כן, כזה, וגם הוא לוקח אז קצת.
לא, הוא לוקח בגלל הלב.
כן. וכאילו,
הוא לוקח ומפזר את זה על השיער או משהו.
כן, אף אחד אחר לא מתעניין בזה, לא מגיע. זה, כאילו, צ'כוב אמר שאקדח במערכה הראשונה חייב להיות במערכה השלישית. בסרט הזה יש אקדחים וחרבות וג'ירפות שמופיעים בכל מערכה, ולא קורה איתם כלום.
מגררת גבינה.
כאילו,
הפרט הכי חשוב בסרט שאף אחד לא מבין מה הוא קשור.
זה כמו, ואני בטוח, אתה יודע, אני בטוח שיש לזה הסבר מטאפורי או משהו כזה, אבל לא אכפת לי. כאילו, לא אכפת. יש סרטים שאתה יודע, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה איזה אלמנט מוזר שאני כצופה יכול לפרש את זה בכמה דרכים, או אם אתה רוצה להיות בגרסה השנייה של הסברים, הסרט יגרום לי לחשוב עליו בצורות שונות. אם הסרט מעניין מספיק, זה מה שחשוב, כאילו. הרבה סרטים של האחים כהן, לדוגמה, יהודי טוב וחידתי לגמרי. לא ממש ברור לך בדיוק.
זה על איוב. זה על איוב.
לא, כן, אבל מעבר לזה. כאילו, זה חידתי בקטע של דברים מסוימים מופיעים בכוונה בלי הסבר. או אתה יודע מה? סרטים של חודורובסקי, שהרבה פעמים באמת אוסף של סצנות ביזריות וחסרות הקשר, אבל אתה יודע מה?
זה כי הוא מטורף.
כן, אבל לפחות הסצנות האלה מעניינות בפני עצמן, כאילו קורים בהם דברים. בשלב מסוים בהר הקדוש יש לך בחור שיש לו אקדח ענקי, וכשאני אומר אקדח ענקי, אני מתכוון, יש לו אקדח, שנראה כמו אקדח רגיל לגמרי, שהוא בגובה 2.60 מטר, כאילו, ההדק יותר גבוה מהראש שלו. וזה מופיע, ואתה כזה, אוקיי. אבל...
אתה דוח שזה לא איש מאוד קטן?
לא, 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 רואים אותו בסצנות אחרות. אתה יודע, אבל יש, אתה יודע, יש סיבה...
אולי כולם מאוד קטנים, פשוט זה אקדח רגיל?
יכול להיות. אתה, זה סרט בעצם, השם המקורי שלה במדינת הגמדים, רעש מאומה, אבל...
יאללה אקדח.
כן, אבל זכויות היוצרים על מדינת הגמדים הם מאוד יקרות, הוא קרא לזה הר הקדוש, והפך את זה למטאפורה על אמונה והחיפוש אחרי המשמעות, ביקום רנדומלי.
נשמע כמו חודורובסקי, כן.
אבל הדברים מעניינים מספיק כדי שתרצה לחקור ולחשוב ולטעות בהם. טוני אדמן הוא פשוט סרט משעמם. הוא לא מצחיק, הוא לא מבדר, הוא לא מרתק, הוא כתוב רע. הדמויות חסרות משמעות, עושות דברים חסרות פואנטה. אתה רוצה רנדומלית? בבקשה. יש לך סרט על זוג אנשים מעצבנים שלא הייתי רוצה להיות לידם לשנייה אחת, שבסוף משלים אחד עם השני, ואתה יודע מה? יופי, שיהיו ביחד ויתרחקו מכל בן אדם אחר. המתיחות האלה, אני רוצה לתת לו סתירה. אוקיי? אם הייתי מכיר את טוני אדמן בחיים אמיתיים, הייתי מתרחק ממנו ושונא אותו.
אוקיי.
Fuck that guy.
אז לא, לא אהבת את הסרט?
לא, לא, לא.
אני, הייתה לי הרגשה שאני אצטרך להיות הסנגור, זה אצטרך. אני לא חושב שהסרט הזה טוב, אני לא ממליץ עליו. אני פשוט קצת יותר סלחן כלפיו, כי אני חושב שיש לו רעיונות שיכולים לעבוד, זה פשוט ש... קודם כל הוא באמת, באמת ארוך מדי.
תקצץ 40 דקות ואולי אני...
שעה, צריך לקצץ שעה, כי גם עוד 40 דקות זה היה יותר מדי.
הוא בסדר גמור טכנית, כאילו אתה יודע...
כן, עכשיו השחקן שמשחק את וינפריד, פיטר סימונישק.
הוא נבלע לתפקיד?
הוא בסדר.
כאילו הוא די נבלע בתפקיד.
כן.
אלה אם הוא ככה בחיים האמיתיים.
זאת שמשחק את הבת שלו, סנדרה הלר, היא נוראית. היא לא בן אדם, אני לא יודע...
זה לא אשמת השחקנית, זה אשמת התסריט.
לא, אני חושב שהיא גם שחקנית ממש גרועה, לפחות פה, אבל עוד פעם קשה לדעת, כי באמת הם לא מקבלים הרבה לעבוד איתו. הקטע שהזכרנו שהיא משתמשת בקוקאין מול אבא שלה, כשהוא עושה את עצמו הוא מתחזל לדמות אחרת, שכביכול או שהוא קוצ'ר שלה, או שהוא בכלל לא מכיר אותה, תלוי באיזו גרסה הוא משתמש באותו רגע.
גם לה יש הרבה פרסים אגב.
כן, לכולם יש.
לגרמניה יש להם פרס אחד ומחלגים אותו. זה הפרס על שם טוני ארדמן לאנשים שבעתיד ישחקו בסרט טוני ארדמן.
כן.
הם יסתו אותו ב-2005 ומאז כל מי שישחק בטוני ארדמן ב-2016 יקבל את הפרס הזה.
בכל אופן, כל הסצנה הזאת עם הסמים. אז היא משתמשת בזה לפני אבא שלה, כי היא רוצה, צד אחד שהחברים שלה היא רוצה למצוא חן בעיניהם.
כן, יחשבו שהיא מגניבה. כן,
מצד שני אולי כדי לגרום לו להתרחק. והוא דווקא משתף עם זה פעולה, כשהוא מתחזה למישהו שהוא לא אבא שלה, אבל הוא כן אבא שלה, ואמור להיות פה איזשהו קונפליקט, אבל הוא לא מופיע.
יש קונפליקט בין הצורך שלי לבקר את הסרט בתור מבקר קולנוע, לבין הרצון שלי לצאת מהאולם.
טוב, אתה לא בסרט. אתה לא חלק מהסרט.
אתה בטוח בשלב מסוים.
אתה לא היית על הסט.
אני לא מרכז היקום, אתה רוצה להגיד לי?
זה עניין אחר. כל אדם אומר כזה קום. אבל באמת, סצנה כזאת, היה אפשר ליצור איזשהו קונפליקט, משהו אפילו בעיניים שלו, שמראה שהוא עושה את זה כי הוא כבר לא יכול לשלוט במתיחה, מרוב שהוא דבק בה, מרוב שהוא מנסה ללכת עם הרעיון עד הסוף, הוא כבר לא יכול לעשות את הדבר האינסטינקט הבאי שלו, של לבוא ולומר לה, מה את עושה, זה לא לעניין, או... זה החברים שלך באמת, זה מה שאת עושה עם החיים שלך, או משהו כזה, אין לו את זה. ולה אין את הבושה המינימלית של בת שאבא שלה רואה אותה, עושה סמים עם חברים, שעוד הבעיה זה שאין הבעיה עם זה שהוא רואה את כל החברים שלה בעירום אחר כך, אין את הבושה המינימלית שנוצרת באופן טבעי ביחסים בין אב לביתו.
אין לה אנושיות, אין לאף אחד את זה אנושיות. ועוד פעם, אני, זה בגלל שזה הנושא של, אתה יודע, אתה לא נראה לי מסוג אנשים שעוקבים אחרי חדשות אנשי יוטיוב וכל מיני שטויות כאלה.
אני יודע שפיודיפאי לא באמת אנטישמי, אבל יצא כאילו כן.
משהו כזה, כן. אז הרעיון של, אתה יודע, זה רק בדיחה, נמצא הרבה בדיונים תרבותיים לאחרונה, ואוקיי, אבל כאילו, רק בדיחה זה מהצד שלך. הסרט הזה לא צריך שנייה לחשוב על כאילו כל האנשים ש... נמצאים בצד השני של הבדיחות של, של טוני ארדמן. כמו עוד פעם, אני חושב על הדבר הזה בהתחלה, שאתה יודע, הוא... דבר ראשון הוא עושה את העבודה שלו, שאתה בתור ישראלי, אתה יודע, מיד ליבי יוצא אליו ומתחמם כזה, היי, זה דבר שבא אליך הביתה ומחפש אותו.
כן, יש לנו חבר משותף שהייתה לו סגה עכשיו.
כן, סגת הדברים בקרוב בקולנוע.
כן.
או בטלוויזיה, אני לא יודע, יכול להיות שאם כל זה כמיני סדרה ל-HBO. והוא פשוט, אתה יודע, הוא מענה אותו בלי סיבה. כאילו, אני מצטער, זה כזה, הבן אדם הזה צריך לראות את הבחור הזה בחצי עירום עם זה, והוא לא, אתה יודע, הוא לא לומד שום לקח, הוא לא לומד שום שיעור, הסרט רק ממשיך ומציג את הדברים האלה בתור משהו טוב, במקום לעצור ולהגיד, רגע, אבל מה ההשפעות של הדבר הזה, כשהוא רואה את כל העובדים האלה שכנראה עומדים להיות מפוטרים, ואתה כזה, אוקיי, יש פה איזה סמי קונפליקט, הוא הולך לקחת את הדברים קצת ברצינות כזה? לא, כאילו, לא, אוקיי. כל העובדים האלה בבוקרסט הולכים להיות מפוטרים, בלי עבודה.
הוא חושב, אוי, זה נורא. זהו.
זהו, זהו,
סיימתי לחשוב.
עשינו צ'ק לביקורת על הקפיטליזם החזירי האמריקאי, כי הם מדברים אנגלית בסצנה, זה ביקורת על הקפיטליזם החזירי האמריקאי.
הם מדברים אנגלית כי הם גרמנים ברומניה, והם לא יודעים רומנית.
כן, זה נשמע כמו, שפרנק קפרה יכול לעשות סרט על גרמנים ברומניה שמדברים אנגלית.
יכול להיות, מה ג'יימס סטיוארט היה משחק? ג'יימס סטיוארט בתור טוני ארדמן?
ג'יימס סטיוארט בתור הבת שלו.
זה היה קצת מבלבל.
It was novel. אז כן, טוני ארדמן, אל תראו אותו, באמת אין שום סיבה בעולם.
סרט שעוד פעם מהסרטים האלה שמקבלים ביקורות ממש טובות, וקשה נורא להסביר למה. באמת. יש אנשים שנהנו, באולם היו אנשים שמאוד נהנו ממנו, אני לא יכול לומר שאין סיכוי שתאהבו את זה או משהו, אבל אני גם לא יכול להמליץ עליו.
לא. נעבור לסרט הקלאסי לשבוע.
אוקיי.
אנחנו נדבר על... Meet a real life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game. Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raves the Chicago Tribune. Written, directed by, and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni. In the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful.
המנגינה המוכרת הזאת,
כן. החיים יפים, לויטה אבלה, סרטו של רוברטו בניני, שכתב את הסריט עם...
רגע, מה אתה רוברטו בניני עכשיו עולה פה על הספות? יופי.
אוי, וטום קרוז לידו. וואו, 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 מזל שאנחנו...
וואו, רוברטו בניני וטום קרוז באותו חדר.
לא, כאילו, וואו, מזל שאנחנו במדיום אודיופוני ולא עם תמונות, כי וואו, זה מעלה את ה...
הפסד שלהם, הפסד שלהם.
NC-17, בייבי. בניני גם כתב את התסריט עם וינסנזו קרמי, שזה השם הכי איטלקי בעולם, אני חושב.
מזל שעם שמות האיטלקיים אותם דווקא בסדר. זה כמו יפני מדבר.
משהו כזה.
ומי משחק פה?
רק שנייה, נמצא את הקסטינג. רוברטו בניני משחק פה. ניקולה ברשי.
ניקולטה.
ניקולטה ברשי. ג'יורג'יו קנטינרי. ג'יוסטינו דורנו. והורסט
בוכולץ. כן.
רגע, אני מכיר את הורסט בוכולץ.
אתה מכיר את הורסט בוכולץ.
הורסט בוכולץ היה בשבעת המופלאים המקורי.
כן.
הוא הדוקטור?
הוא הדוקטור הגרמני.
וואו. הוא היה השחקן הכי טוב בסרט.
בזה או בשבעת המופלאים?
לא בשבעת, בטוח שלא בשבעת.
לא, הוא לא מתחייב באלי וולך.
שסטיב מקווין היה בשבעת המופלאים. הוא לא שחקן, אבל יש לו נוכחות.
לא, סטיב מקווין היה בסדר.
לא, סטיב מקווין, כאילו, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, הוא היה סטאר, כאילו, הייתה לו, אתה יודע, נוכחות. שבעת המופלאים, כן.
דיברנו, כן, חפשו את הפרק שדיברנו בו, האמת, על הרימק, אבל הזכרנו גם את זה, כן.
בכל אופן, הסרט הזה יצא בשנת 1997, הוא זכה באוסקר לסרט הזר הטוב ביותר, ואז הקריירה של רוברטו בניני
זהו.
עברה מעשה טיטניק, הייתי אומר. כאילו...
הוא חיכה 12 שנים ואז הוציא שוב את הסרט הכי מצליח בכל הזמנים?
לא, אני לא חושב. טיטניק הספינה, לא הסרט. היא טבעה. הוא עשה גרסה מצולמת לפינוקיו.
אף אחד לא מבין עד היום למה.
איתו בתפקיד הראשי.
מי יתאים יותר לגלם את פינוקיו מאשר איטלקי בן 50?
איטלקי זה בסדר.
כן.
הבן 50... כן, והפעם האחרונה שראיתי אותו, או שמעתי את שמו...
היה לו גם את כשתראי נמר בשלג או
כן,
משהו?
כן, או.
מישהו ראה את זה?
אני זוכר את הביקורת בשורה אחת של אין הדג על זה, שהייתה ב-2000 אני חושב.
קצת אחרי.
שתראי אידיוט צורח ותרצי לצאת מהאולם. כן. זה היה שורה אחת שהם הקדישו לסרט הזה.
אוקיי, עכשיו, בניני הוא טיפה רקע, כן. למי שלא יודע את העניין הזה. בשנות ה-80 הוא היה קומיקאי מאוד מאוד פופולר בתחילת ה-90
באיטליה,
כן. שהיה גם פה ושם סרטים שעוד נפתפו גם מחוץ לאיטליה, והיה חביב על בעיקר על כאלה חובבי קולנוע עצמאי. Mm-hmm. ג'ים ג'רמוש מאוד העריך אותו, גם נתן לו להשתף באחד הסרטים שלו.
כן.
והחיים יפים זה באמת היה סוג של פריצה לשוק חדש לחלוטין, וזה גם הוא מצד אחד מאוד שונה משרדים שעשה לפני זה, מצד שני מאוד דומה להם. כי רוברטו בניני הוא קודם כל קומיקאי מאוד מאוד פיזי, שמאוד אוהב גם להשתמש בקול שלו. הוא מאוד מודגש. והחיים יפים זה על השואה. אז יש קונפליקטים.
אגב פיודיפאי.
זהו, אז קודם כל אולי נגיד על מה העלילה של הסרט.
חשבתי שקודם כל תסביר למאזינים שלא יודעים מה זה פיודיפאי, אבל יש לו איזה
סרט. לא, חפשו בגוגל.
אנחנו באינטרנט, יש לו 50 מיליון אנשים שעוקבים אחריו, כאילו אם אתם מאזינים...
יש לו איזה 7 פרופילים נוספים שלא פותרו.
Whatever, כן. בכל אופן.
זה חיים יפים.
כן, מתרחש באיטליה, בשנת 1939, גוידו אורפיסה. יש לו איזה אותו
משמעות.
יש לזה אותה משמעות באיטלקית כמו אנגלית?
אני לא חושב.
כאילו,
לא נראה לי.
כאילו, זה נראה כמו משחק המילים מהסוג שבניני דווקא יענה ממנו.
כן, אבל לא נראה שזה הכוונה פה.
בכל אופן, הוא מגיע לעיר הגדולה, העיר. כן. פשוט אומרים The City, אני לא זוכר איזה עיר זה.
רוב הסיכויים של רומא.
לא, כי הם בשלב אחרי זה אומרים שמישהו בא לבקר מרומא.
נכון.
נכון. הוא מגיע לעיר הגדולה עם חבר / קרוב משפחה שלו, whatever.
הם יהודים.
כן. כאילו אמרתי צעיר יהודי, אבל בסדר.
כן, לא, חבר / קרוב משפחה, הם יהודים, אז
הוא נתקל במקרה, וכשאני אומר נתקל, אני מתכוון באופן הכי פיזי שאפשר, בבחורה צעירה בשם דורה, והוא מתאהב בה, ואחרי שהוא מוצא עבודה אצל הדוד שלו בתור מלצר, הוא מקדיש את מרצו לגרום לבחורה להתחתן איתו, מה שקצת בעייתי, כי היא מאורסת לבחור מאוד מאוד עשיר ונחשב, רב מעלה, ו... אם זה היה סרט קולג' כאילו הוא גווידו היה מ-Animal House,
כן.
והיא הייתה מה... איך קראו לה ג'וקס בסרט הוא?
לא, היא לא הייתה מהג'וקס.
לא, לא
היא. הייתה חברה של הג'וקס.
כן, החבר שלה היה מהסנוטי ג'וקס, שכזה, Animal House!
כן.
כן. קוראים כמה דברים מאוד
Animal House. זה החצי הראשון של הסרט.
כן. בסופו של דבר מצליח לשכנע אותה, הם מתחתנים, נולד להם כאילו... קופצים כמה שנים קדימה, נולד להם בן, אבל הם יהודים, אז בניני והבן, שזה השם של הסיטקום החדש, לא? בניני והבן.
כן? מה עלילת הסיטקום, כן?
מחנה ריכוז.
בניני והבן נשלחים למחנה ריכוז, עכשיו בקומדי סנטרל.
לא עלילה של, איך קראו לתוכנית, לקומדיה האמריקאית, על אסירי מלחמה בזמן מלחמת העולם השנייה?
סטלג 17?
לא, לא, קומדיה. היה סדרה קומית אמריקאית על קבוצה של אסירי מלחמה שחיבלו במאמץ המלחמה הגרמני מתוך הכלא, כאילו.
לא נשמע מוכר.
זה היה סדרה ששרדה. בכל אופן, אני אחפש את השם, ובזמן שאני מדבר, אני רק אזכיר שבסדרה הזאת...
סיינפלד.
בסדרה הזאת אחד הדברים הגדולים היה שכל הנאצים בסדרה שוחקו על ידי שחקנים יהודים, שהתנאי היחיד שלהם לקחת את העבודה כאילו מעבר למשכורת זה שהנאצים תמיד לא רק הפסידו אלא יושפלו שוב ושוב באופן קומי.
אוקיי,
כאילו.
Okay, פה אנחנו מדברים על הסדרה, אבל כן. אם נחזור לסרט, הסרט עד היום מעורר מחלוקת כי הוא קומדיה די כזאת בנינית בחצי הראשון, שזה כאמור הרבה, זה הומור פיזי, זה הרבה דיבורים ככה רמים, זה החלש מנצח את השירים וכל זה, וגם האהבה מנצחת הכל.
מאוד צ'רלי מגיע... צ'פלין כזה, כן.
כן, מאוד מאוד
צ'רלי צ'פלין. הוגנס הירוז.
הוגנס הירוז, אוקיי.
כן, כן.
ויש את החלק השני של, של הסרט, שבו הוא לא סתם שהוא מתרחש במחנה ריכוז, שהמשפחה נשלחת אליו, החלק שעורר שעוריה זה שהדמות של בניני גווידו משקר לבן שלו שהכל
הבן הוא חלק במשחק. חמש בערך כן. בשלב הזה.
הוא מספר שהכל חלק במשחק שהם צוברים בו נקודות, המנצח יקבל טנק.
לא טנק צעצוע, טנק.
כן, כן. כי זה מה שכעד מאוד אוהב טנקים.
כן.
ובגלל זה הילד בעצם לא יודע שהאנשים האלה שצועקים כל הזמן בשפה מוזרה הם בעצם הם שם כדי למרר להם את החיים, ואז אם צריך גם להרוג אותם, זה מחנה עבודה. אז
כן.
הילדים הם הראשונים שמוצאים להורג, וכדי כדי שהוא יפסו את ג'וזווה, הוא אומר לו שהוא צריך להתחבא, זה התפקיד שלו במשחק, להתחבא, ובינתיים הוא יעשה כל מיני פעילויות כדי לצבור נקודות. עכשיו, הרבה אנשים מאוד מאוד לא התחברו לרעיון הזה של השקר, של הגישה כאילו, אנחנו במחנה ריכוז נאצי, אבל זה בעצם משחק, וקטע אחד שבמיוחד, אני יודע שאבא שלי פחות או יותר אז הפסיק לראות את הסרט, זה קטע שבו השומר, אחד השומרים הנאצים נכנס ל... נכנס לביתן שבו הם נמצאים, ושואלים אם מישהו יודע גרמנית כדי שיוכל לתרגם, גווידו מתנדב למרות שהוא לא יודע גרמנית.
ויש את הסצנה הקומית הקלאסית של הבחור אומר דבר אחד שברור לנו שזה כזה, הכללים המחמירים של מה תעשו כלבים יהודים אם נתפוס אתכם עושים משהו רע, וגווידו מתרגם את זה באופן קומי של כללי המשחק שאנחנו משתתפים בו, א', ב', ג', ד'.
אסור לבקש תוספת לסנדוויצ'ים, אני אכלתי עכשיו את כל הסנדוויצ'ים עם ריבה, היה מאוד טעים. כי הוא ממש אומר כך כדי שהבן שלו יבין. אז כן, אחר כך הוא מבקש מאחד האסירים האחרים שיתרגם, ואחר כך יעדכן גם אותו מה אמרו. אבל זה באמת, זו גישה של הסרט שמפלגת את הקהל.
קובי ניב...
קובי ניב שנא את הסרט הזה.
קובי ניב כתב ספר שלם שמסביר...
החיים יפים, אבל לא ליהודים.
אך לא ליהודים, כן. כן. שמנתח את ה... לא רק את הסרט, אלא גם את התסריט הכתוב.
אגב, יתרון אחד על טוני ארדמן, יש פה עלילה.
כן. הסרט הזה יותר טוב מטוני ארדמן, אני אגיד את זה כבר עכשיו. כאילו, קובי ניב טען, אני מסכם, יותר נכון ויקיפדיה מסכמת, כי לא קראתי את הספר עד הסוף. קראתי, האמת, כמה וכמה פרקים מהספר, פשוט ראיתי אותו באיזה חנות ספרים, ואמרתי...
החנות שלך על הפרק מאוד שונות משלי.
זה היה לפני שנים, אני לא זוכר הרבה.
את ידעת מראש
שדבר על זה. ניב הסיק שהשואה מיוצגת בסרט כאירוע שלא יראה דווקא ליהודים, ושלא יראו בו רציחות המוניות. הוא טען כי הסרט הוא משל תיאולוגי, המוצא הצדקה לעונשם של היהודים בשל צליבתו של ישו. כאמור, בלי לקרוא את הספר עד הסוף, יכול להיות שהוא, ובלי להכיר את התסריט, כן, רק מלהכיר את הזה, אני נוטה להגיד שניב הגזים לגמרי.
בוא, אני יכול לומר את זה ככה, בלי לקרוא את הספר של קובי ניב, שטויות. אבל אני אגיד לגבי דבר אחד ספציפי, הסרט לא מכחיש בשום צורה שבוצע רצח המוני.
לא, אבל הנה העניין, והנה למה לפחות בצפייה הזאת, ובפעם השנה שצפיתי בסרט, בקולנוע, לפני שנים ושנים,
כשהוא היה חדש זה היה...
כן, אני זוכר, הייתי בן 9 או 10.
לא, אתה לא כל כך צעיר.
לא, הייתי בן 67. נכון, הייתי בן 12. אני זוכר שאהבתי אותו, ויצא לי לראות אותו לפחות עוד פעם אחת מאז, ואני זוכר שנהניתי גם אז. עכשיו לא כל כך נהניתי, והנה העניין. זה לא סרט שמכחיש שואה, זה כן סרט שכדי יש לדאגלס אדמס את האמרה המפורסמת היא שהומור עובד אם הוא קשור למציאות בצורה כלשהי, כאילו אתה צריך ללכת מדבר ריאליסטי כדי לצחוק עליו. הגרסה של הסרט של השואה של מחנות העבודה היא כל כך, אתה יודע, מרוחקת מכל דבר שאנחנו יודעים עליהם, שאתה יודע, באותה מידה זה היה יכול להיות מחנה קיץ, וזה לא שיש, זה לא שאני חושב שאי אפשר לעשות בדיחות על השואה, להפך,
אנחנו עושים כל הזמן.
כאילו,
אנחנו לא דורשים... טוק טוק, מי שם השואה. הצילו.
כאילו, אנחנו לא דורשים שתשלם כסף על הכרטיס או על ה-DVD.
ככה תפסו את אנה פרנק, אגב.
וואו. אז זה פשוט שהבדיחות פה לא עובדות, כי השואה, אתה יודע, זה כל כך מרוחק, וזה כל כך מגוחך, ו... אני, אתה יודע, אם מישהו, מאחר ואנשים, אנחנו יודעים, לוקחים הרבה פעמים סרטים עלילתיים שמוצגים בתור מבוסס על אירוע היסטורי באופן הרבה יותר מדי מילולי, אני לא חושב שמישהו יראה את הסרט ויגיד, השואה לא קרתה, אבל לראות סרט כזה זה מסוג הדברים שגורמים, שאם אתה, אם אתה מקור המידע ההיסטורי העיקרי שלך זה סרטים עלילתיים, אתה תגיד, כאילו, זה היה רע, זה לא היה עד כדי כך נורא. כאילו, עצם העובדה שכל הזמן בסרט הזה הוא מחביא את הילד בצריף העבודה שלו למבוגרים, ואף אחד לא שם לב. העובדה שאיכשהו עם האוכל שהוא מקבל, והם נמצאים שם בסרט חודשים על גבי חודשים.
העשרים אחרים יודעים שהוא שם.
כן.
הם עוזרים להסתיר אותו.
ובכל זאת, אתה יודע, העובדה שהוא ממשיך לראות כמו בן אדם בריא יחסית, הם נמצאים...
הוא בניני, הוא אף פעם לא נראה כמו בן אדם בריא.
יחסית.
מאוד יחסית.
כאילו, יש דרכים, אתה יודע, יש דרכים לצחוק על החיים במחנה ריכוז, בצפייה חוזרת סרט הזה הוא פשוט לא אחד מהם. החצי הראשון של הסרט עובד, הוא עובד כמו ש... אתה יודע, לא באותה רמה, הוא עובד כמו שהדיקטטור הגדול עבד, במין כזה...
זו השוואה מאוד מתבקשת.
כן, כאילו, בניני בהחלט מחפש את ההשוואה הזאת.
זאת אומרת, אני חושב שאם הסרט יוצא היום, זה מה שהיינו משווים אליו כנראה.
כן.
בניני מאוד מאוד מושפע מצ'פלין.
ואגב, צ'פלין, אבל צ'פלין מצידו אמר שאם הוא היה יודע, כאילו בזמן...
הוא לא היה עושה את הסרט.
הוא לא היה עושה את זה ככה.
חבל.
זה אובדן, אבל אתה מבין למה, אתה יודע, אתה מבין למה.
אני חושב שהדיקטטור הגדול הוא סרט שגם כשהוא יצא הוא היה מאוד אמיץ. הוא נראה נאיבי היום, אבל זה סרט שטוב שיצא.
כן, הבדיחות עובדות בחלק הראשון, כי באמת אז הרעיון הוא שהוא, אתה יודע, הוא שומר על אופטימיות ושמחת חיים בעולם שלאט לאט מצר את צעדיו לכיוון החושך, אתה יודע, יש כל הזמן... אני לא אגיד רמזים יותר, כי זה מאוד ברור, אבל אתה יודע, אנשים שצועקים יהודים החוצה, שלטים שאוסרים על יהודים וכלבים להיכנס לחנויות.
כן.
העובדה שהסוס של הדוד שלו נצבע בירוק, ובני כזה, נו, טוב, בסדר, אתה יודע, כזה, אתה יודע, איך הם ידעו שהסוס יהודי?
לא, הסוס שייך ליהודי.
לא, כן, לא, אבל הבדיחה היא שכאילו, במקום לקחת, אוי, אלוהים, זה היה בנורם כזה, איך, אתה יודע, איך הם ידעו שהסוס יהודי? אני לא ידעתי שהסוס יהודי, הסוס שלך יהודי. כאילו עשינו לו ברית או משהו? אתה יודע, זה עובד בחצי הזה, אבל ברגע שהסרט לוקח אותם למחנה ריכוז, ההומור, כאילו לטעמי סוג ההומור והדרך שבה ההומור מוצג, צריך להיות הרבה יותר קיצוני ומוגזם, כי בגלל שהחצי הראשון הציג עולם...
קיצוני לאיזה כיוון?
קיצוני במובן של פרוע, כי הסרט בחצי הראשון הציג עולם יחסית ריאליסטי. כאילו זה סרט שמתרחש בעולם שלנו, זה לא, אין פה הגזמות קומיות, זה לא ההיסטוריה המטורפת של עולם עם היטלר הנייס, כאילו. למיטב ידיעתי.
זה בסרט ההמשך, כן.
החיים יפים שתיים אחרי החיים, כאילו.
אגב, מעניין שאתה מזכיר את זה, כי לא מזמן הייתה תוכנית טלוויזיה רוסית, שזה בעיקרון תחרות של החלקה על הקרח, שבה אחד הזוגות שהתחרה, עשה חכה לקרח בהשראת החיים יפים, שבו הם שניהם בעצם די משחזרים את
הרעיון. רגע, המחליקה לקרח לא הייתה אשתו של פוטין או משהו כזה? בגלל זה אני זוכר שזה היה בחדשות, כי זה היה מישהו שמאוד,
מישהי שמאוד קרובה לפוטין, החליקה לקרח בתלבושת של אסירה במחנה ריכוז, כשהשותף שלה היה גילם את בעלה בריכוז, וברקע התנגנה מנגינה של החיים יפים.
אוקיי.
אבל זה כאילו...
לא,
ואתה... זה גם עורר המון
לגבות. לא, לא, כן, אבל זה כמעט מצדיק בדיעבד את הביקורות של שניצר וניב על זילות השואה, כי כזה, כן, אנשים רואים את זה.
אבל גם שם זה לא היה מתוך חוסר כבוד.
לא, לא, מה זאת אומרת מתוך חוסר כבוד? זה היה מתוך בורות, ואנשים רואים את
זה. לא, זה לא היה מתוך בורות.
מה, ההחלקה על הקרח?
זה לא היה מתוך בורות.
מתוך מה זה היה?
זה היה מתוך זה שהם ראו את הסרט ורצו להעביר את אותו רעיון. כמו הסרט, גם הקטע הריקוד הזה, ההחלקה על הקרח, בשום שלב לא מכחיש את השואה, הוא לא אומר שהיא לא הייתה נוראית, הוא לא אומר שלהיות יהודי באותה תקופה, זה לא היה גזר דין
מוות. הוא מראה אותה הרבה פחות נוראית?
כי כל הרעיון הוא שהם עושים הצגה בפני הבן.
והייתי מקבל
את זה... וזה מוצג גם שם.
לא, זה עניין, הייתי מקבל את זה אם היה... נגיד, אם הסרט היה הולך באופן צורני על להציג את העולם הנוראי מצד אחד בצורה אחת, ולהציג את העולם מגדם הבת של הבן.
זה מסתיים ביריה.
לא, נו באמת, אבל כל מה שקורה לפני, זה רע, אבל מה לעשות, כאילו, כשאתה מדבר על השואה, זה לא רע מספיק. זה לא קרוב לקרוב לקרוב להיות, ואם הסרט היה באמת משתמש באמצעים צורניים כדי להציג את העולם מגדת המבט של מה שקורה באמת לעומת מגדת המבט של הילד, אם אתה רוצה להשוות בלי ספוילר ספציפי לסרט אחר, אם זה היה עושה, ואני יודע שיש מחלוקת דיום על השאלה על זה, מה שוולצין בשיר היה עושה בסוף, מילא, אבל הסרט הזה לא, הוא כל הזמן, בגלל שהוא מוצג כל הזמן באותה זווית סמי ריאליסטית, אתה יודע, מוצגת קצת דרך משקפיים צבעוניות של קומדיה, שעדיין קשורה לעולם האמיתי, זה כן, זה פשוט לא עובד לי בתור קומדיית שואה, אתה לא, זה לא שאתה לא יכול, אבל אם אתה יכול, מה שאתה עושה בעצם, זה לא... אני לא סתם להגיד זילות השואה, אבל כן.
זה לא, לדעתי זה ממש לא, ואני אסביר למה.
אוקיי, כן.
יש סצנה אחת, לא ארוכה מיוחד, שאנשים נוטים הרבה פעמים לשכוח שהיא בסרט, אבל היא בהחלט שם. אחרי שגוידו נלקח בתור מלצר לאירוע של הקצינים הנאצים, הוא מביא את הבן שלו שאומר לו פשוט, אל תאמר שום דבר שלא ידעו שהוא לא גרמני, ואז לוקח אותו הביתה, לחזרה לצריף.
כן.
עכשיו אני מסכים, חסר אלמנט של ריאליזם בזה שהם פשוט יכולים להסתובב שם בלילה בלי ששומרים עליהם בשום דבר. יחד עם זאת, וזו הסיבה שזו הסצנה שהיא בעיניי הכי משמעותית בחלק הזה של הסרט, בזמן שגוידו מחפש את הדרך הוא עושה פנייה לא נכונה והוא רואה שם ערימה ענקית של גופות. זו הסיבה שכל פעם שאומרים שהסרט הזה מכחיש את השואה, או שאומרים שהוא מתעלם מרמת הזוועה, זו סרט שבעיניי נוטים להתעלם ממנה. כי נכון, יש לסרט הזה נטייה באמת להיות פחות ריאליסטי.
זה אשכרה blink and you miss it.
כן, יש לו נטייה להיות פחות ריאליסטי כשהוא צריך להיות. יש לבניני את הנטייה להמשיך ולשחק כהרבה יותר גדול ממה שצריך להיות באותו רגע, הרבה יותר מודגש ממה שאמור להיות.
אני לא מאמין לרגע שבן אדם הזה היה שורד.
אני גם
עם
לא.
עם ההצגה שלו, הוא עושה לבן שלו, אתה יודע.
אני גם לא, אני חושב ששניהם היו מתים בשבוע הראשון.
ביומיים הראשון.
אבל זה, טוב, הילד היה, כאילו, היה מוצא להורג מאוד כן. מהר, אבל זה העניין. אני לא חושב בכלל,
ואתה כזה, כן, היו
רואים את הילד. לא, אבל זה העניין. בתוך ההיגיון של הסרט, זה כן עובד. ההיגיון של הסרט לא זהה להיגיון של העולם האמיתי, זה ברור.
לא, זה כן.
אז זה כן עובד בתוך ההיגיון של הסרט של הכל כדי שהילד לא ידע.
הסצנה שאני הכי אהבתי דווקא מתוך החלק השני, אהבתי במובן של... הראתה לי קצת יותר עומק פסיכולוגי, זה כשהוא נפגש עם הדוקטור, הדוקטור שהוא היה המלצר שלו בימים היפים כן, יותר.
כן, חברו בערך.
מכר מספיק זה. ואפילו שהדוקטור מבין שכזה, כן, אני נאצי, והבחור הזה הוא אסיר במחנה ריכוז, הדבר העיקרי שחשוב לו, זה עדיין משחק החידות המטופש שלהם. ואתה יכול לראות לרגע על הפנים של גוידו, זה כזה, אתה שואל אותי את זה עכשיו, אני מנסה להציל את החיים של הבן שלי,
כן.
והוא לא יכול כאילו להגיד לדוקטור, היי, תציל אותנו. כי הבחור הוא פשוט כזה, כן, זה מה שחשוב בחיים, כאילו, כן, אני יודע שרוב הסכמים שתמות את כאן, אבל...
זו הדגמה של חוסר אונים, כי אני חושב גם... אני רואה את זה אפילו כיותר אפל את הקטע הזה. הדוקטור כשהוא היה לקוח במסעדה וגוידו עבד שם, הם פשוט כל הזמן החליפו ביניהם חידות. כן. והיה להם מאוד כיף לעשות את זה. זה הסתיים בחידה שגוידו לא הספיק לתת לו את התשובה עליה, למרות שהוא ידע אותה. ולכן כשהרופא בא למחנה ובודק את האסירים, הוא לא מזהה את גוידו בהתחלה, אבל גוידו אומר לו את התשובה ולפי זה הוא מבין, ולכן הוא ישר אומר, אני צריך את האיש הזה. ולוקח אותו להיות מלצר באירוע
שהוא נרח. מאוד אפרים כישוני.
כן, עכשיו...
אני לא מתכוון לסיפורים, אני מתכוון אשכרה לסיפור החיים של אפרים כן. כישון. אם לא קראתם אגב, ביוגרפיה מרתקת. יש לו,
כן, סיפור מדהים, האדם. ולא רק כי אפרים כישון הצליח איכשהו לגרום לקיבוץ להחליט שהוא לא יעיל.
וואו, אוקיי.
הוא פעל כדי שיחשבו שהוא לא יעיל.
אנחנו מעליבים גרמנים, ועכשיו אנחנו מעליבים בני עמי הקיבוצניקים?
לא, אני אומר, אפרים קישון, בכוונה, בחר את העבודות שבהן הוא יצטרך להתאמץ הכי פחות, כדי שלא יתנו לו לעבוד יותר. בכל אופן, העניין עם הרופא שהוא זה מעורר רגע של תקווה, כי הנה הבן אדם, הוא מזהה את גוידו, הוא מכיר אותו, הוא רוצה, הוא נותן לו יחס מיוחד, הוא יכול, יש לו כנראה את הסמכות להעביר אותו משם, למקום שבו הוא לא יהיה בסכנה מיידית, אולי אפילו להבריח אותו מעבר לגבול או משהו, אני לא יודע, לא ברור לנו מה בדיוק הסמכויות של הרופא, אבל מה שבאמת חשוב זה באמת שיעזור לו לפתור חידה. הוא לא מציע לרגע לעזור לגוידו, הוא לא אומר אפילו, תעזור לי עם החידה הזאת ואני אעזור לך. הוא פשוט אומר, אני לא מצליח לפתור את החידה הזאת, זה מתסכל אותי.
זה מייאש אותי, אתה כן. יודע מה זה ייאוש גוידו?
וזה זה באמת רגע שבו הסרט הוא, אני מניח שאפשר לומר שהוא פה יותר מזכיר את החלק הראשון שלו, שהוא מראה את ה, בעצם את האטימות של האנשים שנמצאים בעמדות כוח.
הבנליות של הרוע. אוקיי, והנה העניין. זה מרגיש לי עכשיו שאני מדבר על זה איתך, זה ששני החלקים של הרעיונות האלה, שמצד אחד המשחק בשביל הילד, ומצד שני הרעיון של מישהו שהוא ליצן בגיהנום, מי רצה לעשות את זה?
ג'רי לואיס, כן,
ג'רי לואיס, כן. הרעיון הזה, זה שני רעיונות שיכולים להיות מעניינים בפני עצמם, הם לא מתחברים טוב, הצורך לשחק מול הילד מוציא, אתה יודע, הופך את כל העסק, הוא לוקח אותו כל כך רחוק מכל סוג של ריאליזם, אפילו בתוך גבולות העולם שלו, שאני פשוט לא יכול לקבל אותו יותר, זה כזה, לא, אני הפסקתי להאמין לך. אני, בגלל שהוא צריך לשחק ליד, בגלל שילד צריך לשרוד, כדי שהסרט יגמר איך שהוא נגמר באיזה סוף אופטימי כזה, אני לא יכול לקנות את מה שאתה מציג לי. אני אשכרה לא יכול לקנות את זה.
סוף אופטימי, המלחמה נגמרה.
כאילו, סוף אופטימי, המלחמה נגמרה, והילד שורד ומקבל את הטנק שלו.
אבל אבא מת.
כן. כאילו, תראה, אבא שלו הלך לעשות את כשתמצאי נמר בשלג. אולי בעצם עדיף היה לילד?
אוטש. אוטש. זו הביקורת הכי קטלנית שאי פעם שמעתי.
הנה בדיחת שואה, מה יותר גרוע? השואה או הסרטים של רוברטו בניני?
אני די בטוח שהשואה, בכל זאת.
סרטי שואה, סרטים של רוברטו בניני.
מהשואה אתה לא יכול לעזוב באמצע.
לא, אמרתי סרט. שואה של קלוד לנצמן, כל 76 השעות, כולל, מה היה הסרט הנוסף שהוא
צילם? אני חושב שמחיית העולם השנייה המשכה פחות זמן.
מה היה שם של הסרט השני שהוא צילם?
מי יודע.
זה היה סוביבור או לא?
אני לא זוכר.
בכל אופן,
אני חושב שאפשר לומר שיש שלוש גישות עיקריות לגבי החיים יפים. יש מי שפשוט לא אוהב אותו כי לא התחבר, לא אוהב את בניני, כל זה.
כי בניני מאוד מאוד מוגזם.
לגיטימי, זה הומור שהוא לא כולם מתחברים אליו. יש את הגישה של לאהוב את הסרט על שני החלקים שלו, שזו הגישה שלי, שעם כל צפייה זה עדיין, אני פשוט נורא, אני נורא נהנה מהחלק הראשון שלו. וכן, אני כן מאה שמתרגשים בחלק השני.
אוקיי.
יש לי את הרגעים האלה. ויש את מה שאתה...
זה לא חוקי עכשיו, כן? החוק לעשיית דין באוהבי בניני ונאמניהם.
כן, זה חוק מאוד ספציפי. ויש את הגישה שבעצם אתה יותר נמצא בה של... לחבב, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל כאילו לחבב...
תאים מסוימים,
לחשוב... זה חלק מהסרט, אבל לא לאהוב את החלק האחר.
זה לחשוב שהשלם בעצמו לא עובד בתור רעיון.
שאני חושב שזו אגב גישה דפוצה לפחות כמו הגישה...
לא, ואז יש את הגישה הרביעית של קובינים, שזה כאילו הסרט הזה...
הגישה של קובינים, אני חושב, היא תואמת הראשונה.
לא, הגישה של קובינים זה פשוט, הסרט הזה לא לגיטימי מעצם מהותו, וזה לא משנה אם הוא מצחיק או לא מצחיק, מבדר או לא מבדר. מה שהסרט הזה מנסה להציג, זה, אתה יודע, זה מבחינתו הכחשת שואה.
זכותו לחשוב ככה, אבל קשה לו מאוד להצדיק את זה בתוכן שהסרט.
אני עוד פעם, זה בגלל שאני כזה מושפע, אתה יודע, אני מושפע מהחיים של עצמי, היה לי לא מזמן, תשמע, אני בתור מבקר, כן? זה משהו, פעם הייתי משתדל כמה שיותר לנתק את הסרטים מכל הזה, או לפחות הייתי טוען לפני עצמי שאני משתדל, היום אני פחות כזה, מה לעשות, כאילו אני חי כמו שאני חי, היה לי מצטער לפני שבועיים, היה לי דיון עם איזה בחור אמריקאי, כמו שאמרת, אני צריך להחזיר את פיודיפיי, בעקבות עניינים של פיודיפיי, והיה לי דיון איתו ועם עוד איזה בחור, והוא אמר שהוא לא מבין למה, אתה יודע, למה זה לא ברור לנו, למה זה לא ברור לכולם יד שזה בדיחה, וזה מצחיק, והתחילו להסביר לו על אתה יודע, על עליית הנאצים, הוא אשכרה לא היה, כאילו, הוא ידע שיש נאצים, הוא ידע שנאצים זה החברה הרעים,
כן.
אבל כשהתחילו לדבר איתו על, אתה יודע, עליית הנאציזם, ועל איך שגזענות זה משהו שמוצג בהתחלה בתור, אתה יודע, משהו כזה שהמיעוט קיצוני עושה, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר עובר נורמליזציה, מה שנקרא, הוא סירב להאמין שזה יכול לקרות בארצות הברית. כאילו, בשלב מסוים הוא אמר, כאילו, דבר נורא כזה לא יכול לקרות בארצות הברית, יש לנו checks and balances. ואז מישהו הפנה אותו, אתה יודע, לכזה החוקה של הרפובליקת ויימר, שהייתה הרבה יותר מתקדמת ופרוגרסיבית ונחמדה מזה של אמריקה, וכזה, כן, אבל זה לא יכול לקרות, כי באמריקה לא קורים דברים נוראים כאלה, ואז מישהו אמר לו,
איפה הייתה,
כאילו, לא, לא, הוא אשכרה אמר, לא יהיו מחנות ריכוז באמריקה, ואני כזה, היו. מלחמת העולם השנייה.
תגיד את זה ליפנים.
לא, כן, ואז כזה אמרנו, ואז אמרנו לו את זה, והוא כזה, כן, אבל הם ביטלו את זה, ואני כזה, הם ביטלו את זה.
יופי, גם בגרמניה ביטלו את זה.
גם בגרמניה זה נגמר, וכזה, כן, אבל אתה יודע, הוא המשיך מבחינתו.
אני מבין את זה, אנשים לא אוהבים לחשוב שזה יכול להיות אצלם.
לא, זה לא זה, זה שמבחינתו, כאילו הנאצים, הרעיון של נאציזם, הרעיון של גזענות מתועסת ברמה כזאת, זה היה משהו בדיוני לגמרי, זה משהו שמבחינתו קיים רק ב... אתה יודע, זה חבר'ה רעים שאתה יורא בהם בוולפנשטיין 3D, ובגלל זה כאילו הוא לא הבין למה אנשים מתעצבנים על הפיודיפיי הזה, כי מבחינתו ברור שזה נושא לבדיחה, זה לא משהו רציני, זה לא משהו שיכול לקרות בעולם אמיתי. וכשאמרו לו, ארצות הברית 2017, אנשים שמזדהים בתור white supremacist, נמצאים על אוזן הנשיא האמריקאי כרגע ולוחשים שם דברים, והוא כזה, מה? זה מבחינתו זה בדיחה, הוא אמר לנו, אתם לא יכולים לקחת את זה באופן רציני, ואני כזה, אני יהודי, בטח שאני יכול לקחת נאצים באופן רציני, הוא כזה, לא, it's just a joke, אם להחזיר לטוני ארדמן, שכזה זה רק בדיחה, זה אשכרה שילוב בין שני הדברים האלה, אבל...
אתה אומר שטוני ארדמן הוא סרט על עליית הנאציזם.
אם היו נותנים לטוני ארדמן לעשות כאילו...
בוא ניתן לקובי ניב לכתוב ספר על טוני ארדמן ונראה מה יצא.
אני לא הולך לקרוא, הספר הזה יהיה באורך של 4,000 עמודים כדי לציין כל שנייה בסרט. וזה מה שאתה יודע, אני לא חושב, יופי,
לא, זה די הרבה,
כן, אני לא חושב שזה סרט, אני לא חושב שבנין הוא אנטישמי, אני לא חושב שהסרט בא במטרה להיות אנטישמי, אני לא חושב שהסרט רוצה לזלזל בשואה, אני לא חושב שהסרט, הוא לא רוצה לעשות שום דבר רע, אבל הוא כן מרגיש לי בשלב הזה, אתה יודע, כמו חלק מהגל של דברים שבהם, מה, כאילו, זה לא שאתה לא יכול לעשות קומדיות על השואה, זה לא שאין שום דבר שחופשי מלהיות מטרה לצחוקים, אבל אתה צריך לחשוב מה הבדיחה, מה המטרה של הבדיחה, מה הבדיחה אומרת, והרבה מאוד מהבדיחות בסופו של דבר בחיים יפים, אתה יודע, בלי כוונה, זה כזה, כן, אבל אתה יודע, זה כזה, כן, אתה יודע, דת.
בעיניי זה סרט שהוא באמת, עוד פעם, אני לחלוטין מבין מה הבעיה שלו, אני גם רואה אותן, אני פשוט לא מרגיש שהוא בעייתי.
מה שהכי מוזר לי דווקא, מה שהכי השתנה בעיניי, עוד פעם, וזה מסרט שהוא בן 20 שנה עכשיו? לא.
כמעט.
גוידו הוא חתיכת קריפ מטריד כאילו?
כן, אבל זה כל הסרטים שבניני. ראית את איל מונסטרו?
לא.
זה הדמות שלו.
הנחתי מהשם שזה סרט אימה כאילו.
לא.
כאילו, לא בדיעבד אולי אתה מתכוון.
אז זה סרט שבו מגלים בן אדם שמנסים להוכיח שהוא סוטה מין.
אוקיי. זה מתוכל בכל העדינות הצפויה.
אגב, האמת שאת זה וג'וני סטקינו, אני חושב, או סטצ'ינו, שגם קומדיה מוקדמת של בניני, אני די אהבתי.
אין שום בעיה. אני רק אומר, כאילו, זה בקשר לאיך הדמות שלו מתנהגת במסע החיזורים, סלש הטרדות שלו אחרי הגברת המסכנה הזאת, אתה יודע, זה נראה כאילו הוא מנסה לעשות שרלי צ'פלין, אבל הדמות שלו מתנהגת בהתנהגות שאם אתה חושב עליה, היא יותר גראוצ'ו מרקס. והעניין הוא שהסרטים של אחי מרקס ידעו שמרקס הוא כאילו...
הם ידעו שהוא די שמוק.
הרעיון היה שהוא שמוק, והסרט הזה זה כזה, הוא מתנהג כמו גראוצ'ו מרקס, הוא מדבר כמו גראוצ'ו מרקס אפילו, כולל, אתה יודע, הוא כזה פאסט טאקינג כזה, אבל הסרט מתעקש להציג את זה בתור משקפיים של כזה, לא, זה הטרמפ התמים של צ'רלי צ'פלין, וכשאתה חושב על זה, זה אשכרה דבר והיפוכו, זה שני סגנונות קומיים שונים לגמרי, ואת יודע, מבט מאוד כזה מחבב וסלחני על אנושות, לבין מבט ציני של כזה כולנו חרות, נכון? ואת יודע מה, גראוצ'ו מרקס עושה קומדיית שואה, זה כאילו, זה דבר שיכול לעבוד, היו רגעים בדאק סופ, שאת יודע, הם בדיחות מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, דאק סופ, לא?
כן, הרבה לפני.
כן, אבל כאילו...
זה היה סתירה יותר מלחמת העולם הראשונה.
כן, אבל זה מרגיש הולם במידה רבה.
כן.
בגלל שזה כזה מופרע ומוזר, ואתה כזה, אולי אם היית מביא את הגישה הזאת, זה היה עובד לי יותר טוב.
תראה, אני לא אומר שלא, אבל באמת, אני לא יודע, זה נורא עניין אישי כבר בשלב הזה, של או שאתה מתחבר לזה או שלא, וזה סרט שהוא באמת, הוא קצת סותר את עצמו.
אוקיי.
אגב, אני רק עושה בדיקה מהירה.
כן.
כן, 4,000 שניות זה פחות מחצי מהאורך של טוני ארדמן. אז יש ספר מאוד ארוך.
ואתה סופר כל אחת מהן.
כן.
אז תראו, את טוני ארדמן באמת, אין לכם שום סיבה לראות.
החיים יפים, סיכוי טוב שראיתם כבר.
כאילו, אנחנו בישראל, כן. למרות שזה לא מסרטי השואה הקלאסיים שמוקרנים.
אבל כל יום השואה כמעט מקרינים אותו בטלוויזיה.
באמת? אין לי טלוויזיה, כאילו, אין לי ערוצי טלוויזיה כבר הרבה זמן. בסדר, כאילו... יש דברים שעובדים בו, אני חושב שככלל זה סרט שלא... אפשר לוותר עליו.
מבחינתי הוא סרט שמחזיק מעמד משהו.
או יודע מה, כאילו אם אתה רוצה לערוך אותו, סליחה, אם אתה רוצה לערוך אותו כך שיגמר באמצע, הוא סרט שעובד אחלה.
מבחינתי הוא סרט שמחזיק מעמד יפה מאוד, הוא לא אחיד, אבל אני מאוד אוהב אותו.
טוב, זה היה השורה השנייה באמצע, פרק 180 ומשהו.
כן, אנחנו
עדיין ב-180. אולי אפילו כבר 180. קשה לספור.
עוד לא הגענו ל-190.
אבל קשה לספור. אנחנו מתקרבים.
שתהיה תהיה עוד כמה שניות זה.
בצד ענק. עד הפעם הבאה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
פגש בסרטים. Is happy and gay. We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Winter for Poland and France. Born in Dusseldorf, and that is why they call me Rolf. Don't be stupid, be a smarty. Come and join the Nazi party. Welcome.